כן.
בתנ"ך, התנ"ך מחולק תורה, נביאים, כתובים. תורה, כולם יודעים, זה חמישה ראשי תורה, בראשית שמות, ויקרא ומדבר דברים. הנביאים מחולק לשמונה ספרים שהם יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר. תרי עשר זה ספר אחד שמחולק ל-12 ספרים קטנים. זה השמונה ספרי הנביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר. ואחרי זה יש ספרי הכתובים, שזה עוד 11 ספרים שהם תהילים, איוב ומשלי, וחמש המגילות שהם מגילת רות, מגילת שיר השירים, קהלת, איכה ואסתר, חמש מגילות, ודניאל, עזרא ודברי הימים. אני חוזר שוב את הרשימה של 11 ספרי הכתובים, תהילים, איוב ומשלי, וחמש המגילות, שהם כחמישה במספר, שהם מגילת רות, מגילת שיר השירים, מגילת קהלת, מגילת איכה ומגילת אסתר, ודניאל, עזרא ודברי הימים. אז זה 11 ספרי כתובים, יחד זה 24, 5 ו-8 ו-11 זה 24, התנ"ך נקרא 24 ספרים. הספר של תרי עשר, שהוא הספר השמיני משמונה ספרי הנביאים, אז אמרנו מחולק ל-12 ספרים, לכן הוא נקרא תרי עשר, 12 ספרים קטנים של יחד עם ספר אחד גדול, זה נבואות של 12 נביאים, והם הושע, אחרי הושע יואל, אחרי זה עמוס, אחרי עמוס עובדיה, אחרי עובדיה יונה, יונה זה מה שקוראים בהפטרה של יום הכיפורים אחרי צהריים. אחרי זה מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, וחגי, זכריה ומלאכי. חגי, זכריה ומלאכי היו אחרוני הנביאים. אני חוזר את הרשימה של התרי עשר, בלי נדר, 12 הספרים הקטנים שמהווים את הספר השמיני מספרי הנביאים. הושע, יואל, עמוס, עובדיה ויונה, מיכה, נחום, חבקוק וצפניה, וחגי, זכריה ומלאכי. מלאכי היה אחרון הנביאים, והספר שלו מסתיים בפסוקים האלו. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל לחוקים ומשפטים. זה פסוק אחד. עכשיו עוד שתי פסוקים בענייני אליהו הנביא. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. דואגים כשמסיימים את זה, זה בהפטרה של שבת הגדול, שבת הקרובה, נקרא את זה בלי נדר, אז חוזרים את הפסוק. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. אסביר אסמג. אסמג זה פרשת מות, ספר מצוות גדול, כתב אותו רב משה קוצי, רב משה מקוצי, שהיה חי בערך לפני כ-800 שנים. אז הוא מסביר כך: בזמן מלאכי, בסיום ימיו, הסתיימה הנבואה. עד אז, כשהיה שאלות, היה אפשר לבוא לשאול את הנביא מה צריך לעשות, כך וכך המצב, מה זה, מה השם יתברך רוצה מאיתנו. היום שאין לנו, מרגים לתחילת תקופה שלא יהיו נביאים, אז מה ידעו איך לעשות? אז הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אנחנו מדגיש על כל ישראל, לדורי דורות. תפתחו את החומש, תורת משה עבדי, מה שהשם ברך מסר לנו על ידי משה רבנו, שם כתוב לכל הדורות את ההוראות. נכון, אם יש נביא אז יותר קל, הוא מלמד אותנו איך ביחס למצב אנחנו צריכים לנהוג על פי התורה. כשאין אבי זה יותר קשה, אבל בכל אופן בתורה נמצא את התשובה לכול. ואז הוא אומר להם, מתי שוב פעם כן תראו נביא? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. שמסבירה הגמרא בסרט עירובין, דף במגיעים למודל, שכוונת הפסוק הזה, שלפני הגאולה העתידה, אליהו הנביא יבוא לבשר את הגאולה. ואחד הדברים שהוא יעשה, וישליב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, מסבירה שהיא, מה זה ושיב לבבות? לקדוש ברוך הוא. ומה זה ושיב לב בנים, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם? מסבירה שלפעמים הבנים מחזירים בתשובה את ההורים, לפעמים ההורים מחזירים בתשובה את הבנים. אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מסובך. בכל העולם, לצערנו הגדול, כמות עצומה של נפטרים היו, וכמות עצומה של חולים היו, ולא יודעים לקראת מה זה הולך. כולם מקווים לטוב, אבל מתלוננים שעוד לא רואים את האור בקצה המנהרה, מה שנקרא. יש בספר יואל, שזה הספר השני מהספרים הקטנים שבתריעשר, הוא מדבר שם על פורענות גדולה שהייתה באותו הדור. היה מכת הרבה קשה מאוד, שגרמה לרעב עצום ונורא. היום, אם יש מכה של הרבה באיזה מקום, אז מביאים מטוסים עם אוכל, עם כל מה שצריך. אבל אז זה לא היה כך. ואז מהמכה של הרבה, אז גם לבהמות אין מה לאכול, אז גם הבהמות מתים. ואפשר, אז לא היה הקפאה, אפשר לשחוט ולהקפיא. אז הבהמות מתים, נבלים, נבלות מסריחות, ואין מה לאכול. ואז האנשים מתו. המצב קשה מאוד. ואז הוא אומר להם, יואל הנביא, בפרק ב', ורבים נוהגים לקרוא את הדברים האלו שבספר יואל בשבת שלפני יום הכיפורים. זה נקרא שבת שובה, קוראים בהפטרה של שובה ישראל עד השם לוקחה. זה גם כן מיתרי השר, בסוף ספר הושע, בפרק י' ד', הפסוקים האחרונים של ספר הושע, זה ההפטרה של שבת תשובה. אבל מוסיפים על זה עוד, זו הפטרה קצרה מאוד, יש שם 9 פסוקים, אז נוהגים להוסיף עוד. אז יש נוהגים להוסיף את הפסוקים האלו מפרק ב' של ספר יואל. שם כתוב כך, הוא מתאר שם קודם את הפורענות הגדולה שקרתה באותו דור, ואז מה הוא אומר להם לעשות? נקרא בלי נדר פסוק אחד מהבא שהוא מתאר את הפורענות שהייתה. והאדוני נתן קולו לפני חילו כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד, ומי יחילנו? זאת אומרת, הנביא הזהיר אותם לפני כן על המכת הרבה הגדולה הזאת, ולא חזרו בתשובה, ובאה המכת הרבה הגדולה היא. ואז היה מצב כל כך, כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יחילנו? מי יכול? לא, זה היה מצב בלתי נסבל. ואז מה הוא אומר להם לעשות? עדיין ניתן למנוע את הפורענות. אומר, מה ניתן לעשות? וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם. מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. אומר להם הנביא, וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, נחזור בתשובה. ובצום ובבכי ובמספד, וקראו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ואב חסד וניחם על הרעה. מי יודע ישוב וניחם וישאיר אחריו ברכה מנחה ונסך לאדוני אלוהיכם. אז אומר עליו הפסוק, הנביא יואל, מה לעשות? וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, לחזור בתשובה להשם יתברך מעומק הלב. וגם הוא אומר להם להתחנן. הוא מדבר פה על תפילה ציבורית, אבל זה היום אי אפשר לעשות התקהלות, אבל אפשר כל אחד במקומו להתפלל. תקעו שופר בציון, קדשו צום קראו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים, יצא חתן בחדרו וחלה מחופתה, בין האולם ולמזבח, יבכו הכהנים במשרתי אדוני ויאמרו, חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בגויים, למה יאמרו ועמים, איה אלוהיהם? אומר לבכות, להתחנן להשם, כל אחד בשפה שלו, במילים שלו, נכון, במילים של הסידור, של ספר תהילים, כמה שיותר להתחנן להשם, וכמה שיותר לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? שוב, אני מקבל להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. לב יודע מרת נפשו, לכל אחד התשובה היא אחרת. כל אחד צריך לעשות חשבון נפש ומצאו מה הוא היה נכשל עד היום. ולראות איך להפסיק לקשל, מה מחסיר מלקיים, ולהתחיל לקיים. בפרט הדברים החשובים. שמירת שבת, טהרת המשפחה, זה שני הדברים הכי הכי חמורים. כשרות ותפילין, חינוך הילדים, כמה שיותר לתורה. להתרגל בלי נדר, ללמוד מוסר, אדם לומד מוסר, יש ספרי מוסר, זה אורחות צדיקים, שערי תשובה, מסילת ישרים, ספר הישר של רבנותם, יש כל מיני ספרי מוסר. ונקדתי בדווקא, יש עוד הרבה, כל אחד יבחר איזה ספרים שמעוררים אותו, להיות רגיל בלימוד ספרי מוסר, שמעוררים את הלב לעבודת השם יתברך. וכמה שיותר לימוד תורה, כמה שיותר התפילות להיות בכוונה מעומק הלב. וכל אחד ישתדל גם את החברים שלו, את הידידים שלו, להחזיר בתשובה. לא דבר פשוט, מהשמיים נותנים פה קריאה לעולם, זה לא דבר של עיר אחת, ארץ אחת, זה בכל העולם או ברוב העולם, בכל חלק גדול ודאי מהעולם. וגם האנשים שברוך השם בריאים, נזכה שכל הבריאים ימשיכו ויתנו להיות בריאים ושכל החולים יתרפאו במהרה, אבל הרבה בצער לא יכולים לעשות מה שצריכים, לא יכולים לצאת, לא יכולים להסתובב, לא יכולים להתקהל. והמצוות, כמה הפסדי מצוות. כמה שיעורי תורה הופסדו, כמה תפילות בציבור ועוד ועוד. מדברים פה משהו מהשמיים, ואסור לנו לסתום את האוזניים שלנו. אנחנו צריכים להתעורר. זה לא שאני אומר, כל אחד מבין את זה. הקצר הרע, יש לו כוח מיוחד להרדים את הבן אדם, באופן בלתי מובן. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף למדל פעוד ב' שבני אדם יודעים שהדרך שלהם לא נכונה, אבל יש להם כמו שומן שחוסם אותם מלשנות את הדרך שלהם לטובה, סותם להם את המחשבה מלשנות את הדרך לטובה. אז צריך להילחם בתכונה הגרועה הזאת. אם אדם ההרגשה שלו שיש מה שצריך לשנות, כל הכוח לשנות. ובידו הדבר, בידו הדבר. אפרט לקחת את העניין של שמירת שבת, שלצערנו הגדול, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, אולי אפילו בשנים האחרונות, נהיה מלחמה ציבורית, רחמנא ליצלן, בעד חילולי שבת. כמה זה חבל, כמה זה חבל. אז צריך לעשות תשובת המשקל כנגד זה, מלחמה ציבורית בעד שמירת שבת. כשאני אומר מלחמה, אני לא מתכוון פה למלחמות, לא מתכוון פה ללכת מכות, אלא הם ציבורי, תעמולה ציבורית, שאנשים יתחילו לשנות, גם מי שלא שמר עד היום, להתחיל לשמור. ומי שכן שמר, יתחזק בשמירה, ולשכנע אחרים לשמור. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קי"ט, אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא, דף קי"ח עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, וכתיב בתרי ויבוא עמלק. פרשת בשלח כתוב בתורה, שבשבת הראשונה, הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל כשהם היו במדבר מן שירד מהשמיים כל יום. אז כתוב, ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא המלקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו אלך בתורתי אם לא. והיה ביום השישי ויכינו את אשר הביאו, והיה משתה על אשר כיתו יום יום, ביום שישי ירד כפול, כי בשבת לא ירד, כדי שלא יצאו בשבת ללקוט. כתוב פרשת בשלח בפרק ט"ז. אחרי זה כתוב, ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ויאמר להם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת חודש לאדוני מחר, את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. זאת אומרת, את האוכל של שבת להכין מערב שבת. לא עושים מלאכות בשבת, לא מבשלים, לא אופים, לא מדליקים אש, לא מכבים אש, שום מלאכות לא עושים בשבת, מכינים את האוכל מערב שבת. והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הביא איש ורימה לא הייתה בו. והם אמרו שאכלו היום כי שבת, היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תקלטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. היה קצת אנשים, לא הרבה, בודדים, שהתעקשו לצאת ביום שבת לחפש אולי יהיה. לא היה. אבל זה היה חוצפה, כי השם דרך אומר להם על ידי משה רבנו שביום שבת לא מתעסקים לזה. לא הולכים להביא, לא יהיה. והם אומרים לו, הם נעשים זה. אז זה היה פה מבחינתם מרידה בשבת. מיד, לא רחוק מזה, בהמשך כתוב בתורה, ויבוא המלך וילחם עם ישראל במפידים. זו המלחמה הראשונה שאחרי קריאת ים סוף והניסים הגדולים שהיה שם, אומה אחרת באה להילחם בעם ישראל. אומרת הגמרא שלמה זה קרה? בגלל שלא שמרו בשלמות את השבת. הרוב שמרו, המעטים שלא שמרו. אז זה גרם את זה. אז אומרת הגמרא יותר מזה. אם היו שומרים את השבת הראשונה מיד בשלמות, לעולם לא יכלו שום אומה, שום עם אחר לא יכלו לשלוט בעם ישראל. לא היו בבל מחריבים בחורבן ראשון את בית המקדש שכובשים את ארץ ישראל. לא היו רומי מחריבים את חורבן בית המקדש השני ומכובשים את ארץ ישראל. וכן על השאר הרדיפות שעם ישראל עבר מאומות העולם. כי בשבת יש כוח רוחני, אלוקי, לשמור את, את עם ישראל. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יוחנן משום רבי שמעון, זה היה ממרא של רב יהודה בשם רב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר, וביום השמיעי יצאו מן העם ללקוט, וכתיב בתרי ויבוא עמלק. עכשיו ממרא הבאה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, זה רבי שמעון בן יוחאי, שאנחנו מכירים ממירון, שקבור במירון, ההילולה שלו בל"ג בעומר. אז הוא אמר, אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים, שנאמר, פסוק בישעיהו, פרק נ"ו, כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, וכתיב בתרי ואביאותים אל ההר קודשי וגומר. אז אם עם ישראל היו משמרים שתי שבתות כהלכתן, מיד היה לנו את הגאולה השלמה. הכוח של השבת הוא גדול מאוד. אז אולי נזכה שבאמת על ידי ריבוי שמירת השבת, כמה שיותר יתבטל הגזרה הזאת. הגמרא אומרת, דף קי"ט עמוד ב', אמר רבא ויתימא רבי יהושע בן לוי, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויחולו. זאת אומרת, יש בפרשת בראשית פסוקים שמדברים על שבת, כתוב בהם כך. תחילת פרק ב'. זה הפסוק הלמד ב' מתחילת התורה. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר אמרה אלוהים לעשות. אז הפסוקים האלו שקראנו עכשיו נמצאים בתפילת ערבית של ליל שבת, בתפילת העמידה, וגם אחרי העמידה אומרים את זה שוב פעם, וגם בקידוש אומרים את זה שוב פעם. אז אומרת את זה הגמרא. אמר רב אמיתי מרבי יהושע בן לוי, אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויחולו. דאמר רבי מנונה, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שנאמר ויחולו, אל תקריא ויחולו אלא ויחלו. המילה ויחולו כתובה וו, יוד, חף, למד, וו. בין החף ללמד אין וו. אז זה אפשר לקרוא את זה גם ויחלו. זה באמת ויחולו, כי הניקוד של החף הוא קובוץ, לא פתח. אבל כיוון שהתורה לא כתובה וו, זה בא לרמז שיש לזה גם משמעות של ויחלו. מה הכוונה ויחלו? כאילו שניים ביחד כאילו. מי זה השניים? השם יתברך והבן אדם ששומר את השבת ואומר ויחולו. מה הכוונה בזה? יחיו, אם אחד בנה בניין של 50 קומות ורוצה עכשיו לעשות על זה רווחים, יבוא בן אדם ויגיד, זה הבניין, הבן אדם הזה בנה אותו. אז הוא נהיה שותף בזה? מסבירה הגמרא, אמר רבי אלעזר, מניין שהדיבור כמעשה שנאמר, בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כביכול על ידי דיבור, זה לא דיבור גשמי של בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן כוח בדיבור של בן אדם, שהוא גם יוצר דברים רוחניים. כשבן אדם אומר ויחולו, הוא לא רק אומר, אני אומר שהשם ברא את העולם. הוא מוסיף אור רוחני מהשם יתברך בעולם. ועל ידי זה כביכול יש לו שותפות בעולם. ועל ידי זה שיש לו שותפות, הוא יכול להגיד את דעות, יכול לבקש, ריבונו של עולם, שהעולם יהיה יותר טוב, שהעולם יהיה יותר בריא. אז יש כוח גדול מאוד לשמירת שבת, לפעול לקיבול התפילות, שמה שבני אדם רוצים ומבקשים מהשם יתברך, יותר יתקיים. אז כל אחד ישתדל כמה שיותר. אדם צריך לדעת, הכוח של התפילות של עם ישראל הוא גדול מאוד. אדם יכול לשאול, הנה כבר נתפלל הרבה ימים ועוד לא ראינו שהתבטלה הגזרה, אבל מי יודע, אולי על ידי התפילות שלך כמה וכמה אנשים שהיו חס וחלילה בלי התפילות אלו, רחמנא ליצלן, אני יודע מה נהיה להם, הם נשארו בריאים, וכמה אנשים שהיו חולים התרפאו מכוח התפילות שהתפללת. כתוב בפסוק בפרשת ויתחנן, חומש דברים, פרק ד', פסוקים ו' וז', ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמרון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהים בכל קוראינו אליו. אומר הפסוק, אין עוד עם בעולם שהשם בך כל כך קרוב אליו, כמו עם ישראל. וכשאנחנו קוראים להשם, זה נשמע בצורה חזקה מאוד. אז כל אחד ישתדל כמה שיותר להרבות בתחנונים ותפילות. נעבור עכשיו בלי נדר, לענייני הפסח. יש לנו מצווה של אכילת מצה בליל פסח. כתוב בתורה כמה פעמים שבעת מצות, שבעת ימים מצות אוכלו. כתוב פרשת בו, פרק י"ב ועוד מקומות. קראנו את זה בשבוע של פרשת החודש, יש באיזה חודש אדר ארבע פרשיות שקוראים, כמו שכתוב במשנה במגילה כ"ט עמוד א', שקלים, זכור, פרה והחודש, אז פרשת החודש, פרשת בו פרק י"ב, אז כתוב שמה, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו, חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים מצות אוכלו. כך כתוב עוד הרבה פעמים בתורה, חג הפסח, שבעת ימים מצות אוכלו. אומרת הגמרא, שיש הבדל בין הלילה הראשון, צריכים דף קוף קף עמוד א', שיש הבדל בין הלילה הראשון לבין שאר הזמנים. בשאר הזמנים אין חיוב דאורייתא לאכול מצה. אתה יכול לאכול רק תפוחי אדמה גם כן מן התורה. אתה לא חייב לאכול מצה, רק אסור לך לאכול חמץ. אז כתוב שבעת ימים מצות אוכלו, שהעבירה חמורה מאוד מי שאוכל חמץ. אבל מצה אתה לא חייב לאכול, אתה יכול לאכול תפוחי אדמה. אבל בלילה הראשון, אומרת הגמרא, יש חיוב לאכול מצה. כזית מצה. כי כתוב בפסוק, מה שקודם, מה שאמרנו כתוב, שבעת ימים מצות אוכלו, זה בפרק י"ב פסוק ט"ו. אחרי זה בהמשך, בפסוק י"ח כתוב, בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. אז זה חיוב לאכול מצה בליל ט"ו. בלילה הראשון של פסח, חיוב דאורייתא לאכול מצה. יש מחלוקת תנאים עד מתי זמן החיוב הזה, דהיינו. האם הוא חייב לאכול את זה דווקא לפני חצות הלילה? הוא יכול לאכול את זה גם אחרי חצות הלילה. שורש המחלוקת מבואר בגמרא, זה הולך לגבי קורבן פסח. על קורבן פסח היה ב... יום י"ד, שזה ערב פסח, יש מצווה דאורייתא להקריב קורבן פסח. נקרא בלי נדר קצת מלשון הרמב"ם, מלכות קורבן פסח, על הלכות. כשהיה בית המקדש קיים, אז היו מביאים קורבן פסח, זה דברים שמפורשים בחומש, ואני אקרא את זה את ההלכות בקצרה, בלי נדר מדברי הרמב״ם. מצוות עשה לשחוט הפסח ב-14 לחודש ניסן, אחר חצות, דווקא אחרי חצות היום. ואין שוחטים, אלא מן הכבשים או מן העיזים, אי אפשר, משברים אי אפשר, רק כבשים או עיזים בלבד, זכר, דווקא זכר ודווקא בן שנה. ואחד האיש ואחד האישה חייבים במצווה הזו. שחיטת הפסח, אין שוחטים את הפסח אלא בעזרה, כשאר הקודשים. אי אפשר לשחוט את זה כל אחד בבית שלו. צריך לבוא לבית המקדש, וגם בבית המקדש מקום שנקרא עזרה, ודווקא שם שוחטים את זה. זאת אומרת, לא, אפילו לא כל הר הבית קשור לזה. יש חלק מתוך הר הבית שאורכו קפ"ז 187 אמה על קל"ה אמה, שזה מוגדר כעזרה, ובתוך החלק הזה נמצא גם בבית מקדש, ורק במקום שהוא מוגדר כעזרה אפשר לשחוט את זה. שחיטת הפסח ארבעה חצות, אם שחטו קודם חצות, פסול. ואין שוחטין אותו אלא אחר תמיד של בין הארבעים, אחר שמקטירים אותו של בין הארבעים ואחר שמטבעים את הנרות, מתחילים לשחוט את הפסחים עד סוף היום. ואם שחטו אחר חצות, קודם תמיד של בין הארבעים כשר, ויהיה אחד ממרס בדם הפסח, עד שיזרק דם התמיד ואחר כך יזרוק דם הפסח רב. יזרק דם הפסח קודם דם התמיד, כשר. כעת, אסור שיהיה לו חמץ כשהוא שוחט את הפסח. בכלל, גם בלי קורבן פסח, כבר בערב פסח צריך לבאר את החמץ, ולשרוף אותו כבר בערב פסח. מדאורייתא צריך לפני חצות לבאר את החמץ, וחכמים תיקנו שכבר בסוף 4 שעות מתחילת היום אסור לאכול החמץ. ועוד שעה אחרי זה כבר אסור ליהנות מזה גם כן. ואז בתחילת שעת חייבים לשרוף. היום מעשה, כבר פוסקים, לשרוף לפני סוף שעה חמישית. עכשיו, אחרי ששוחטים את הפסח, אז זורקים את הדם שלו על גבי המזבח, ואחרי זה צולים את הפסח, ואוכלים את זה בליל פסח, בליל ט"ו בלילה. אסור לאכול את זה מבעוד יום, אסור מדאורייתא לאכול מבעוד יום, רק בלילה. השאלה עכשיו, כל אחד חייב לאכול לפחות כזית מהקורבן פסח. אז יש מחלוקת, אני, אם הוא חייב לאכול את זה דווקא לפני חצות, או יכול לאכול את זה גם אחרי חצות. רבי אליעזר בן עזריה סובר שחייב לאכול את זה לפני חצות. ורבי עקיבא סובר שלא יכול לאכול את זה גם אחרי חצות. גם לפי רבי עקיבא שיכול מן התורה לאכול את זה אחרי חצות, יש סוברים שמדרבנן חייב לאכול את זה דווקא לפני חצות. זאת אומרת שיש בזה ג' שיטות. לפי רבי אליעזר בן עזריה חייב מדאורייתא לאכול לפני חצות. ואם לא אכל לפני חצות, לא יכול, אסור לו לאכול אחרי זה. לפי רבי עקיבא מדאורייתא יכול לאכול גם אחרי חצות. ויש סוברים שגם הלכה למעשה יכול לאכול אחרי חצות לפי רבי עקיבא. אבל יש אומרים לא. שגם לפי רבי עקיבא חייב לאכול לפני חצות, רק אם לא הספיק מדרבנן, אבל אם לא הספיק יאכל אחרי חצות. מסביר המשנה ברורה, אותו המחלוקת זה גם לגבי המצה שחייבים לאכול בליל פסח. יש לימוד מהפסוק שהזמן של מצה הוא כמו הזמן של הקורבן פסח. אומר הרב אמרו לך שצריך מאוד להיזהר לאכול את זה לפני חצות, כי בגמרא כתוב שלדעת רב אליעזר בסימן ת"ז, שלדעת רב אליעזר בן עזריה שפסח מן התורה אינו נאכל אלא עד חצות, הוא הדין מצה דאיתקשלי פסח, ורב עקיבא פליג עליו וסבר דפסח זמן אכילתו הוא כל הלילה, ואלה הוא הדין מצה זמנה מן התורה הוא כל הלילה. יש מחלוקת בין הראשונים אם הלכה כרב אליעזר בן עזריה שדווקא עד חצות או שהלכה כרבי עקיבא, ונחלקו דעת הרמב״ם והמגיד משנה ובעל האיתור ואור זרוע ושמרים מקורביל שזמן אכילת מצה כל הלילה. אבל רבנו חננאל והסמג ושמרי והמורדכי ורבנו ירוחם וכך צדד אור זרוע סוברים שרק יוצא מן התורה רק עד חצות, ויש ראשונים שמסתפקים בזה ויש ראשונים שסוברים, וככה הגר"א גם סובר שגם לפי רבי עקיבא זה רק בניין דאורייתא, אבל מדרבנן הוא מודה שצריך להקדים לפני חצות. אז אומר המשנה ברורה שלכם, אדם חייב להזדרז לאכול את המצה לפני חצות. אבל אם לא הספיק, אז יאכל אחרי חצות. אבל לא יברך על זה אשר גם תפוצענו על אכילת מצה, כספק ברכות להכיר. עכשיו, אנחנו אוכלים מצות בליל הסדר בסעודה, גם בתחילת הסעודה, אחרי נטילת ידיים, לגבי מצוות הסדר אורייתא של אכילת מצה, וגם בסוף הסעודה, אפיקומן, זכר לקורבן פסח. אז בפשטות לרוב הפוסקים, הכזית שאוכלים בתחילת הסעודה הוא דאורייתא. אבל מה שאוכלים בסוף הסעודה זה רק מדרבנן זכר לקורבן פסח. אז כן, אותה המחלוקת שיש לגבי הכזית הראשון, זה גם לגבי הכזית האחרון, האם אתה צריך להקדים את זה לפני חצות. אז שולחן ערוך פוסק שיהיה זהיר לאכול זה קודם חצות. לחוש לשיטת הסוברים שזמן קורבן פסח רק עד חצות. וכך פוסק גם במשנה ברורה. אבל זה יותר קל מהכזית הראשון, כי בכזית הראשון זה מחלוקת בדאורייתא, ואילו בכזית האחרון זה מחלוקת רק בדרבנן. אומר הרמב"ם שלכתחילה גם את ההלל יש לקרוא לפני חצות. זאת אומרת, בסוף הסעודה, אחרי שאוכלים את האפיקומן ואחרי ברכת מזון, ואחרי זה משלימים את ההלל. את הפרקים הראשונים של ההלל קוראים לפני הסעודה, ואת הפרקים האחרונים רוב ההלל אחרי הסעודה. אז הרמב"ם מחמיר שגם את ההלל יקרא קודם חצות. לא כולם נוהגים בחומרה הזאת. והמשנה ברורה מסביר שהכוונה שגם את הברכה שאחרי ההלל גם כן יאמר להתחילה קודם חצות. ולכאורה יש סוברים לפי זה שגם את הכוס הרביעי ישתה לפני חצות. עכשיו, בלילה השני של פסח, יש לנו מצווה חדשה, מצוות ספירת העומר. כתובה בתורה בשני מקומות, הראשון בפרשת אמור, חומש ויקרא פרשת אמור, כתוב כך. יש מצוות קורבן העומר ומצוות ספירת העומר. כתוב בפרשת אמור את המצווה של חג הפסח. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם. מועדי אדוני אשר תקראו אותם במקרא קודש אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. כל מלאכה לא תעשו שבת היא לאדוני בכל משבתכם. אלה מועדי אדוני מכל אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון ב-14 לחודש בין ארבעים פסח לאדוני זה קורבן פסח וב-15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני שבעת ימים מצות תוכלו ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו מקרבתם משל אדוני שבעת ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו אחרי זה כתוב קורבן העומר וידבר אדוני משל ואור דבר לבני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם קצרתם את קצירה ועבדתם את עומר ראשית כצריכם אל הכהן והניף את העומר לפני אדוני לצונכם במחרת השבת הניפנו הכהן זה בתצעין בניסן יש קורבן העומר ועשיתם ביום הנבחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני מנחתו שני עשרונים סול גדולה בשם נשאל אדוני ריח ניחוח ונזכו יין וביטאים ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה אנא ביחם את קורבן אלוהיכם חוקת גלן דורותיכם וכל משותיכם עכשיו מצוות ספירת העומר וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות יהיינה עד מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. מה הכוונה? יש מצווה את ה-49 יום, שממוצאי יום ראשון של פסח, עד יום אחרון שלפני חג שבועות, נספור. כל לילה נספור את אותו היום. זה מצוות עשה דאורייתא. וזה כתוב פה בפרשת אמור, כמו שקראנו, וזה כתוב גם בפרשת ראה, קרוב לסוף הפרשה. חומש דברים, קרוב לפרשת ראה, לסוף הפרשה. פרשת, כתוב שם כך, פרק דזיין. זה גם כתוב מיד אחרי פסח. שמור עוד חודש האביב, ועשית פסח על אדוני אלוהיך, כי חום בחודש האביב הוציא אחד, אדוני אלוהיך במצרים לילה. זבחת פסח על אדוני אלוהיך, צאן בקר במקום אשר יבחר בן שקד שמושב. לא תאכל לב חמץ שבעת, אם תאכל לב מצות לחם עוד מכם בזון, צאת בארץ מצרים. למען תזכור את המצאתך בארץ מצרים כל ימי חייך. ולא יראה לך שעור בכל גונח שבעת ימים, ולא ילד מן הבשר שנזבח בערב, ביום הראשון, לבוקר. וכולי. לא תאכל לזבח את הפסח עד שער אשר אדוני אלוהיך נותן לך וכולי. עכשיו, שבעה שבועות תספור לך. מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. אחרי זה חג השבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, ושאת מדוות עדך אשר תדעי כאשר ברכך אדוני אלוהיך. אז זה מצוות עשה דאורייתא של ספירת העומר. אבל מביא המשנה ברורה, מסימן תפ"ט, שיש מחלוקת גדולה בראשונים, אם בימינו שלצערנו אין לנו בית מקדש, נקווה שיהיה עוד. אולי עוד השנה אפילו בעזרת שם נזכה בעזרה לזה, אבל בשנים שלא היה בית המקדש, האם מצוות ספירת העומר דאורייתא עוד רבנן? מה שורש השאלה? כי בתורה איך כתוב? וספרתם לכם מחרת השבת, השבת הזאת הכוונה יום טוב ראשון של פסח, מיום אביאכם את עומר התנופה. מה הכוונה? כי בט"ז בניסן מביאים את קורבן העומר, ואז לספור שבע שבתות מות תהיינה. אז יש עוברים שבזמן שאין לנו את אביאכם את עומר התנופה, אז אי אפשר לקיים את המצווה של ספירת העומר, ויש עוברים לא כך. זה מצווה בפני עצמה. התאריך עוד לא תאריך, אבל זה מצווה בפני עצמה. שורש הדברים בגמרא במסכת מנחות, דף סנחווה ועמוד א', כתוב שם בגמרא. אומרת הגמרא, אמר אביי, מצווה למימנה יומי ומצווה למימנה שבועי. זאת אומרת, בספירת העומר, שתי חלקים במצווה. מצווה לספור את הימים ומצווה לספור את השבועות. נגיד, כשאוחזים ביום התשיעי, אז לא מספיק להגיד היום תשעה ימים לעומר, ולהגיד היום תשעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושתי ימים. או ביום השביעי, לא מספיק להגיד היום שבוע אחד לעומר, אלא היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד לעומר. למנות גם את הימים וגם את השבועות. אומרת הגמרא, רבנן ורב אשי, אמרנו יום שבועי, רבנן ורב אשי קיימו את ההלכה כמו שאמר אביי. ומאיפה לומדים את זה, אומר אשי? מהפסוקים. כי בפסוקים שראינו כתוב, וספרתם שבע שבתות לא תהיינה, זה ספירת שבתות. עד מחרת השבת שביעית תספרו 50 יום, זה ספירת ימים. ושוב כתוב ספירת שבועות בפרשת ראה, שבעה שבועות תספור לך. אז יש מצווה לספור ימים ושבועות. אומרת הגמרא, אם כל זה המימר, מה אני יומי ולא מה אני שבועי. הוא לא נהג כך. נגיד היום תשיעי היה אומר רק, היום תשיעי היה אומר. יום שביעי, היום שבעה ימים לא אומר. הוא לא היה אומר שיהיה כך וכך שבועות. למה? אמר זכר למקדש. המימר סובר בזמן שאין בית המקדש, אין מצווה מן התורה, זה רק מדרבנן זכר למקדש. וחכמים תקנו בזכר רק חלק מהמצווה, לא את כל המצווה, שיהיה היכר שזה לא מדאורייתא בזמן הזה. אז נחלקו הראשונים להלכה, הם פוסקים לא כמו אביבר, אלא כמו רבנן ורב אשי, גם בימינו מונים במשבות. אז יש ראשונים שסוברים, הרמב"ם סובר, למה סוברים כך? כי סוברים לא כמו אביבר, אלא שגם בזמן הזה זה דאורייתא. אף פעם סוברים לא. גם רבנן ורב אשי מודים זה דרבנן, רק הם סוברים שרבנן תקנו לעשות הכל כמו הדאורייתא. אז זה, בנוס, אז כשסופרים ספירת העומר, טוב לכוון על הספק, שאם זה דאורייתא, זה דאורייתא. אם זה דרבנן, זה דרבנן. אבל גם אם זה דרבנן, אנחנו מצווים לתורה, לדעת הרמב״ם, כל מצווה שאנחנו תקנו, אנחנו מצווים בלא פסור. וגם לפי הרמב״ן, שבחלק מהדברים חולק מזה על הרמב״ם, מודה שיש הלכה בשם זה, שאנחנו אוהבים את דאורייתא, לשמור את המצוות דרבנן. אבל בכל אופן, הסוג של המצווה, אז אפשר לכוון לזה. שמכוון כפי ההלכה, אם זה דאורייתא או דרבנן. השם יעזור שנזכה במהרה למניין קדש מאמרנו, ויהיה לנו קורבן הפסח, קדושה וטהרה, שאר הקורבנות, מצוות ספירת העומר לכל הדעות מהתורה, שאר המצוות. רק עוד דבר שחשוב מאוד במצווה הזאת, לדעת, כתוב פה בפסוק, מפרשת אמור, יחד עם מצוות העומר, ולחם מקלים וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם דורותיכם וכל מושבותיכם. מה הכוונה? זה איסור חדש נקרא. מה זה איסור חדש? כל תבואה שצומחת, שלא השרישה, לא הכניסה שורשים לפני ט"ז בניסן, אז כשקוצרים אותה, אסור מדאורייתא לאכול אותה עד שיעבור על ט"ז בניסן. זאת אומרת, אם אדם בחודש סיוון זרע תבואה וקצר אותה בחודש אלול, אסור לו לאכול את זה עד שיעבור היום השני של פסח. כן? במה ששותלים בארץ ישראל בדרך כלל, זה לא מצוי הבעיה. אבל זה מצוי הבעיה בארץ ישראל בדברים שמביאים מחוץ לארץ, ורוב התבואה בארץ באה מחוץ לארץ, דיין. בארץ ישראל בדרך כלל זורעים את התבואה בחורף וקוצרים אותה באזור סיוון. כשמגיע לפני פסח, אז כל התבואה כבר ריקתה שורשים, אפילו הרבה, באדר כבר, אפילו לפני אדר, כל התבואה כבר ריקתה שורשים. אבל מחוץ לארץ יש זריעה שזורעים אחרי פסח וקוצרים אותה בחורף. או מתי שקוצרים, אבל זאת אומרת, תבואה שמגיעה לשוק שעוד לא עבר עליה ט"ז בניסן. אז צריך מאוד להיזהר בזה, צריך ולצערי הגדול, יש הכשרים שמקלים בזה, למה? יש מחלוקת הפוסקים במה שבא מחוץ לארץ, אם יש איסור חדש, או שזה בא רק במה שבא ארץ. רוב הפוסקים, הריף, הרמב"ם, הראש, הטור, השולחן ערוך, ורוב הפוסקים סוברים שגם במה שבא מחוץ לארץ. אז לכן צריך לקנות רק בהכשרים מוסמכים, חשובים, מהודרים, שמחמירים בזה. ההכשרים המחמירים בארץ בדרך כלל נזהרים בזה. אבל בחוץ לארץ יש הכשרים אפילו מחמירים, שמכמה סיבות שאין כאן מקום להאריך מכירים בזה. אז אם אדם קונה איזה דברים של תבואה, כל מיני סוגים של דגנים וכיוצא בזה, תוצרת חוץ, וזה מלא, יש היום מלא דגנים תוצרת חוץ, אפילו אם זה הכשר, אם לא כתוב על זה בפירוש ללא חשש של חדש, אז יש לדעת שיש חודשים שיכול להיות בזה בעיה חמורה. שם יעזור שנזכה לנצל מכל משול, נזכה שכל מה שאנחנו נמיה הכל בתכנית הקשרות והעידור, שנזכה לישוע נפלות דבר ובברכה, שיהיה בריאות שלמה לכל ישראל, נזכה כולם, כולם ישראל, עד 122 בריאות שלמה תמיד, ישוע נפלות דבר ובברכה בכל עניינים, אמן כן ירצו.